אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת התחלנו לתאר את ההבטחות הגדולות שנתן האל לבני ישראל באמצעות משה רבנו בתחילת פרשת וארא שבספר שמות. בפרק ו' ופסוק ו' נאמר, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. נהוג להסביר כי את ארבע כוסות היין בליל הסדר שותים לזכר ארבע לשונות גאולה אלה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. שמואל וזאב ספרי העירו בהגדה לפסח שערכו וביארו, כי לא הדרשה היא שהביאה את הנוהג, אלא הנוהג הביא את הדרשה. כלומר, תחילה היה נהוג לשתות ארבעה כוסות, ואחר כך מצאו את הסיבה כפי שהיא מופיעה בבראשית רבה. מיכן קבעו חכמים ארבע כוסות של ליל פסחים כנגד ארבע גאולות שנאמרו במצרים. ארבע גאולות יש כאן כנגד ארבע גזרות שגזר עליהן פרעו, וכנגדן תקנו חכמים ארבע כוסות בליל פסח. הדבר הבולט ביותר בארבעת ההכרזות הוא שהן מכוונות לרווחתם של בני ישראל, פעולות הצלה ושיקום של עם מדוכא, בניגוד גמור להכרזות של הרשע בישעיהו פרק י"ד, שם בפסוקים י"ב עד ט"ו, נחשף לעיני כל טבעם של כוחות החושך. לשליט של כוחות החושך יש רק רצון אחד, לרומם את עצמו. רצונו של האל לעומת זאת, ולרומם את עמו. הרשע אמר, ואתה אמרת בלבבך, השמיים אלה ממעל לכוכבי אל ערים כסאי, וישב בהר מועד ברכתי צפון, אלה על במתי אב, אדמה לעליון. ואילו השם אמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. טבעה של ממלכת החושך הוא אנוכיות, חוסר התחשבות בזולת. טבעו של האל הוא לתת ולחוס. האל בטוח במעמדו הרם, והוא אינו ממהר לכבוש או להשפיל. מטרתו היא לצרף אליו את המאמינים. באיגרת הראשונה לקורינטים, פרק י' ופסוק 24, נאמר, איש אל יבקש את טובת עצמו, אלא את טובת זולתו. באל הפיליפים, פרק ב', הפסוקים 3 ו-4, ואל תעשו דבר מתוך תחרות, אף לא מתוך כבוד שו, אלא בנמיכות רוח, יחשוב איש איש את רעהו לנכבד ממנו. כל אחד אל ידאג רק לענייניו, אלא גם לענייניו של זולתו. זוהי מטרתם של החוקים הרבים שנתנו בתורה. חוקים שמטפלים ביחסים בתוך המשפחה, בחברה ובמדינה, ברכוש, בעסקים, וביחס לחלשים שבחברה. כחלק מההכרה שלנו את האל, אנו מכירים את הצרכים של הזולת. החירויות שהוזכרו בשלושת הפעולות הראשונות, חירות מסבל, מעבדות ומפחד הנוגס, הם אינם המטרה כשלעצמה, אלא האמצעי לתכלית הגדולה שלשמה נברא האדם ולשמה נבחרו ישראל. ולקחתי אתכם לי לעם. לאחר שיחלץ אל את עם ישראל מציפורני העבדות, יאמץ אותם לו לעם, יתחיל לקרב אותם אליו בסדרת הפעולות האינטימיות. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, והבאתי אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם מורשה. השם הוא הפועל, היוזם, הבוחר אותנו, ואנו הנגאלים והנלקחים. שבע הבטחות של השם למשה מסכמות למעשה את תהליך הישועה ברמה אישית. השם מושיע את השייכים לו מהשעבוד לחטא ומהסבל שגורם החטא למשועבדים לו. חיי החטא הם שעבוד ללב הטהור. החטא יכול להתבטא באופנים שונים בחייו של האדם, ואלה שעובדים את החטא משועבדים לו, ואינם יכולים להשתחרר ממנו בכוחות עצמם. רק האל יכול לשחרר את החוטאים מעבודת הפרך הקשה שמטיל עליהם שר העולם הזה. הוא גואל את החוטאים ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כך דיבר הנביא ישעיהו באומרו, מי האמין לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלתה. כל אחת ואחד מאיתנו זקוק לישועה מן החטא. כולנו הושחתנו בחטא. הקדוש ברוך הוא אהב אותנו עד כדי כך, ששלח את בנו יחידו למות עבורנו על הצלב, כדי שנבשע מחטאינו. אם הוא היה מוכן לעשות את זה עבורנו, עלינו להיות מוכנים לבוא אליו בהכנעה כחוטאים שזקוקים לישועתו. לאל יש תוכנית ישועה לכל החוטאים, אולם עלינו לבוא אליו ולהכיר בחטאינו כדי לזכות בישועתו. לאחר שהוא גואל את החוזרים בתשובה והמאמינים בקורבן של ישוע המשיח, הוא מאמץ את הנושאים לעצמו, לעם סגולה, ומתוודע עליהם באופן אישי. והאל אינו מסתפק בגאולה, בשחרור מן העבדות, אלא ממשיך את התהליך. והייתי לכם לאלוהים. לאחר שהתממשו החירויות הבסיסיות, יהיה השם לאל בתוך עמו. הוא ישכון בתוכנו ואז תקוים ההבטחה, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת תהיה פעולת האל בחייהם של הנגאלים. הידיעה שהשם הוא אלוהינו, היא התכלית של סיפור הגאולה, והיא הבטחה לעתיד לבוא, ברכה נוספת על יתר הברכות שנאמרות כאן. כאן מכין אותם האל לקראת הבאות, לקראת הדיבור הישיר, אשר בו יפתח מעמד הר סיני. שם יפנה הקדוש ברוך הוא במילים אלה, אל כל אחד ואחד מבני ישראל. אנכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ההכרה הגדולה הזו אינה באה בסוף, לאחר שיגיעו בני ישראל למנוחה ולנחלה, אלא באמצע. מעמד הר סיני היה בין יציאת מצרים והכניסה לארץ. זוהי התכלית שלשמה הוצאו בני ישראל ממצרים. וההכרה שבאה להם בסיני היא התנאי המוקדם לכניסתם לארץ. לאחר שיגיעו לוידעתם כי אני השם אלוהיכם, יבואו שני הפעלים האחרונים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. חזרנו אל שבועת האבות. אך לא עוד ארץ מגורים אשר גרו בה, אלא ארץ מורשה. וכך עבר נאומו של האל מתחילת דמדומי תולדות האומה בימי בחירת האבות, דרך ההווה והעבדות הקשה, ועד לימי עתיד רחוקים של התגשמות ההבטחה וקיום הברית בין הקדוש ברוך הוא לעמו בארץ האבות. ואולם הדברים הנשגבים ששם האל בפי משה, שיאמר אותם לבני ישראל, הנאום התמציתי שמכיל תקופת זמן ארוכה ביותר מן העבר הרחוק דרך ההווה לעתיד של האומה, גורלה ויהודה, בחירת האבות ותכלית הבנים להיות לעם השם והוא יהיה להם לאלוהים, כיצד מתקבלים כל הדברים האלה באוזני הדור אשר להם הם הועברו ישירות מפי משה? תורתנו תורת אמת היא, ולא שיר עלילה לזכר עבר האומה ולטיפוח רגשות גאווה לאומית על גדולת עברה. לא נאמר בתורה כי לשם הדברי משה קמו כולם בהתרוננות של תקווה וביטחון, שדברי השם האלה נסחו בהם רוח גבורה ועזוז, ששירה אדירה פרצה מגרונם ושהחליטו לא להיסוג ולא להיכנע. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא אמונה ולא ביטחון ואפילו לא ויכוח או התנגדות, אלא פשוט אדישות. דור מדוכא ומושפל, מעונה ומוכה, דור שכזה פשוט אינו קולט את עוצמת הדברים שנאמרים לו. אולי דברי הנחמה על ההצלה מעבדות ומסבל קיבלו בסתר ליבם, אבל את הדברים האחרים על עתיד בארץ האבות ועל מלכות השם לא יכלו להבין. אין פלא איפה שאתה, עוד יותר מאשר בסוף פרשת שמות, אחרי הפגישה הקודמת עם בני ישראל, ידיו של משה רפו והוא חסר את הביטחון הדרוש לתפקיד. פרק ו' ופסוק י'. וידבר השם אל משה לאמור, בוא, דבר אל פרעו מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעו, ואני ערל שפתיים? רש"י מציין שזהו אחד מעשרת הקל וחומר שבתורה. אם בני ישראל לא יכלו לקלוט את הדברים האלה, איך יוכל פרעו להבין? אבל את הצירוץ הזה של משה אפשר להפריך מבחינה הגיונית. בני ישראל לא שמעו בגלל העבודה הקשה, ופרעו הרי לא סובל מעודף עבודה מפרכת. אז אולי הוא כן ישמע? אבל הבעיה של פרעו ביחס למסר האלוהי שונה מבעייתם של עבדים שאינם מסוגלים לראות עתיד וחיים את הרגע בלבד. פרעו שולל מראש את קיומו של האל. מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. הרעיון הזה של היה והווה ויהיה זר לו לחלוטין, והוא אינו מתרגש מהרעיון של בורא ומשגיח, ושכר ועונש, ועתיד ועבר. משה רבנו כאילו חטא כאשר אמר לאל, והצל לא הצלת את עמך. אבל לדעתי, דווקא ברגע זה מתגלה גודלו של משה בתור מנהיג. משה ידע כבר את שם השם. הוא באופן אישי לא נשבר מכל מה שראה, כי הוא מבין שיש תכלית ויש עבר ועתיד. אבל הוא כל כך הזדהה עם העם, כל כך מסתכל בצערם של ישראל, שכשהוא שב אל השם הוא אומר, אדוני, כמו עם ישראל אותו הוא מייצג לפני השם, הוא אומר שהוא לא רואה את השם. אז מתברר שכאשר הוא אומר אדוני, זה היה בשביל צערם של ישראל. גדולתו של מנהיג היא שהוא קשור לכלל ישראל וחש את צערם. ישראל הרגיש שמשה ואהרון הזיקו בביקור שלהם אצל פרעו. משה חש את הדבר, הוא פונה אל השם ואומר לו, ריבונו של עולם, תראה כמה הסתר פנים עשית לנו בזמן האחרון. עכשיו גם אני מרגיש אדוני ולא את השם. ולזה עונה לו האל בפסוק ה' בפרק ו', שגם הוא שמע את נעקת בני ישראל, ולכן הוא יצילם. אתה משה תראה איך הם יגידו את שם השם, איך יראו על הים את מה שלא ראה הנביא יחזקאל. כל אחת ואחד יראו את השם. לאחר שהודיע השם למשה את הגאולה בשבע לשונות, בא הפסוק המסיים את ההקדמה ופותח את המבצע הגדול של שחרור עם ישראל בפסוק י"ג. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. המילים ויצווהם אל בני ישראל תמוהות מה. אפשר לפרש את הפסוק כאילו מתכוון לומר שהאל ציווה אותם להיות שליחים אל בני ישראל ואל פרעה כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. אולם אם לכך התכוון הכתוב, היה צריך להיות כתוב על בני ישראל. הניסוח של אל בני ישראל משמעו כי השליחות לא הייתה רק לבשר לעם ישראל את בשורת הגאולה, אלא לצוותם משהו מלכתחילה. והשאלה היא, על מה הציבם? בתלמוד הירושלמי במסכת ראש השנה, בהקשר לנושא של תקיעת השופר בשנת היובל, שהיא כידוע שנת שחרור העבדים, אנו קוראים, ויצבם אל בני ישראל על שילוח העבדים, ולא נענשו אלא על פרשת שילוח העבדים, לפי שהיא להם מצווה ראשונה במצרים, ובשבילה נגאלו. בירמיה פרק למדלד ופסוק י"ג נאמר, אנוכי קראתי בריתי עם אבותיכם, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימכר לך, ועבדך שש שנים, ושילחתו חופשי מעמך, ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא היטו את אוזנם. ירמיהו מוכיח את ישראל, ומזכיר להם שהחורבן בא עליהם מאות שנים לאחר שנגאלו מעבדות מצרים, כעונש על הפרת מצוות שילוח העבדים, עליה נצטוו עוד בהיותם משועבדים לפרעה במצרים. ישראל נגאלו מעבדות מצרים בתנאי שיקבלו על עצמם לשחרר ולשלח לחופשי את כל אותם העבדים שיהיו להם בעתיד. אפשר לחשוב שירמיהו מתכוון לברית שנחרטה במעמד הר סיני ומתן תורה, אולם אם נדייק נראה שירמיהו אומר ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. ונשאלת השאלה, איזו הברית נחרטה בהיות ישראל עדיין במצרים? כוונת הנביא הייתה לשליחות של משה ואהרון לצוות את בני ישראל על שילוח העבדים. כ-800 שנה לאחר מכן, בדורו של צדקיהו המלך, הפרו ישראל את הברית שנחרטה בעניין שחרור העבדים ושילוחם לחופשי בשנה השביעית, על כן מנבא הנביא את אחת הנבואות הקשות והחמורות שבנבואותיו, הגוזרת כליה על ירושלים, על המלך ועל העם. משה ואהרון נשלחים את בני ישראל העבדים המשועבדים לבשר להם את גאולתם, ובאותה שעה שישראל עצמם עדיין עבדים, נותנים להם משה ואהרון בהוראת השם את מצוות שילוח העבדים. כאשר בעתיד יעלו הם לגדולה, ותיוותר סיטואציה בה להם יהיו עבדים בארצם, חייבים בני ישראל לקבל על עצמם לשחרר אותם לאחר שבע שנות עבדות. בשלב זה מופיעה בתוך התורה שושלת היוחסין של משפחת לוי. למה הובאה שושלת דווקא כאן? היינו עדים להתרוממות הרוח ולהתלהבות שאחזה בבני ישראל, ולאחריה לייאוש שחזר ותקף אותם, אחרי שהתגובה של פרעה לבקשתם הייתה הקשחה בעמדה ובנטל העבדות. והנה באה שושלת היוחסין להראות לנו שתוכניתו של האל נמשכת, והיא לא תהיה מושפעת מעמדה זו או אחרת של בני ישראל או מלכי הגויים. לנו נראה הדבר ככישלון, אולם אלוהים עבד על הפרויקט הזה לאורך זמן, והוא לא ישנה אותו לאחר תגובה שלילית של מלך מצרים. להפך, הוא תכנן את ההיסטוריה כך שבמקרה ופרעה יגיב כמו שהוא הגיב, הוא יוכל ללמד אותו לקח שיזכר לדורות. עיקר כוונתו של המחבר הייתה להדגיש את רעיון הבחירה. בחירת שבט לוי מבין שבטי ישראל. בני אהרון מתוך שבט לוי, ולאחר מכן את בני פנחס מבין בני אהרון. השושלת מתחילה בראובן ושמעון, בניו של יעקב, ולאחר כמה דורות מתמקדת בשבט לוי. לוי היה השבט הנבחר, וממנו מגיעה השושלת לאהרון ומשה. בפסוק כף נאמר, ויקח אמרם את יוכבת דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. על נישואי אמרם ויוכבת, הורי משה, נאמר לנו כבר בפרק ב' ופסוק א', וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אולם בפסוק ההוא לא הוזכרו שמותיהם. כמו כן לא הוזכרה עובדת היות יוכבת דודתו של אמרם. מבחינת משפטי התורה, אנו יודעים כי דודתו של יהודי אסורה לו לנישואין, והיא נכללת בגדר איסורי העריות, כמפורט בויקרא פרק י"ח ופסוק י"ד, ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב דודתך היא. מדובר שם על איסור קרת שהוא מן החמורים ביותר. אולם מכיוון שמדובר בדור שקדם למתן תורה, אין לראות בכך כל בעיה. גם יעקב נשא את לאה ורחל, שהיו שתי אחיות, קשר שהוא אסור לפי התורה, ואישה אל אחותה לא תיקח. כל עוד לא ניתנה התורה, איסורים אלה אינם קיימים, ולכן הם גם אינם נחשבים כעבירות. בולטת במיוחד העובדה שבני ביתו של משה אינם נזכרים ברשימה ולו ברמז, ולעומת זאת מונע מחבר בהרחבה יתרה את כל בני ביתו של אהרון. התעלמות הרשימה מצאצאי משה איננה מקרית, ואין להניח שהסיבה לאי הצגתה נעוצה בעובדה שכבר הוצגו בפני הקוראים בפרקים הקודמים. שלא כרשימה הקצרה והמתומצתת שבדברי הימים א', ניסח המחבר את מגילת היוחסין הזו בהרחבה ובפירוט רב, כשהוא מונה את בני ראובן ואת בני שמעון, וכן משפחות לוויים רבות. לפיכך נראה שהשמטת בני ביתו של משה מכוונת, ומגמתה להבדיל ולהדגיש את בני אהרון, להבדילם מבני לוי בכלל ומצאצאי משה בפרט. מגמה דומה ניכרת גם בספר במדבר, פרק ג' ופסוקים א' וד', שנפתחים בנוסח ואלה תולדות אהרון ומשה, אבל מונים רק את צאצאי אהרון. מניין משפחות לוי מוגדר באמצעות דפוס הדומה למניין משפחות ראובן ושמעון, ואילו במניין בית אהרון אנו מוצאים דפוסים שונים במכוון. להדגשת הציר המרכזי של מגילת היוחסין לוי, קהת ואמרן, שלושת אבותיו של אהרון, מציב המחבר את הדפוס ושני חיי לוי ושני חיי קהת ושני חיי אמרם, דפוס שאינו מופיע בשושלות האחרות. המשכו של הציר המרכזי מאהרון דרך אל עזר לפנחס מודגש באמצעות מניין האימהות, יוכבת, אלישבע וביתו האנונימית של פוטיאל, שלושת האימהות של הכהונה האהרונית. רק שתי נשים אחרות נזכרות ברשימת היחס של שבט לוי. מרים, אחותם של אהרון ומשה בפרק ט"ו, וציפורה, אשת משה, בפרקים ב', ד' וי"ח. אבל שתיהן הושמטו מן הטקסט הגנאולוגי שלפנינו. בהמשך הרשימה נמנו רק צאצאי אהרון עד דור שישי ללוי, ואין זה מקרה שהנציג היחידי של הדור השישי הוא פנחס מבני אהרון. בפסוק כף ג' מודגשת הזיקה בין בני אהרון לבני יהודה. אהרון נשא אישה אחת ויחידה, את אלישבע, ביתו של אמינדב, ואחותו של נחשון, נשיא לבית יהודה לפי ספר במדבר. פרק ב' קשרי נישואין במגילות היוחסין השבטיות במקרא מסמלים כידוע זיקה, ואף ברית בין שתי יחידות היחס. לכן ניתן לשער שנישואי אהרון ואלישבע מסמלים את הברית בין בני אהרון לבני יהודה. אולם נחשון אינו מוצג רק כנשיא לבית יהודה, אלא גם כאחד מאבותיו של דוד במגילת רות ובספר דברי הימים. לפיכך ניתן להניח שבהזכרת נישואי אהרון ואלישבע רומז המחבר לברית בין מלכי יהודה, שנחשבו צאצאי נחשון בן עמינדב, לבין הכהונה שהתייחסה על אהרון. לפי זה, כל הכהנים לבית אהרון הם עצמו ובשרו של דוד המלך. וכך, מצב מאוחר יחסית, מוצב כבר בפסוק כ"ג באמצעות שימוש בדפוס גנאולוגי, כמצב קמאי, כברית עתיקת יומין, שיסודותיה איתנים ושורשיה בימי שיעבוד בני ישראל במצרים. לסיום, ננסה לפרש כמה מהשמות במגילת היוחסין שלפנינו. חנוך היה גם שמו של אחד מצאצאיו, צאצאיו של שט, כזכור. שורש השם הוא חנך. כרמי מהמילה כרם. ימואל, כנראה, הים הוא אל. ימין הוא קיצור של בנימין. יכין פירושו להיות יציב, צוחר נגזר מצחור שהוא לובן, גרשון מהיסוד גרש שפירושו יבול, מררי מהשורש מרר להיות חזק, אמרם מהשורש עם שהוא מכינויי האל, ורם שהוא ניסה. יצהר הוא כינוי לשמן זך, מחלי מהשורש חלי שמשמעותו תכשיט, מושי הוא וריאציה לשם משה, ויוכבת היא הכבוד של האל. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות בתוכנית הבאה.
It's love.